שלום וברכה. אנחנו ממשיכים במסכת אבות. בפרק הראשון בפסקה במשנה זין. האמת היא שהחלוקה למשניות משתנה ממהדורה למהדורה, ולכן אי אפשר להגיד בוודאות. זה, לא, זה אין שמה. לכן אפשר להגיד בוודאות, אפשר להגיד בוודאות שאנחנו בפרק א', אבל אי אפשר להגיד בוודאות שאנחנו במשנה ז', כיוון שזה משתנה ממהדורה למהדורה. יחד עם זאת, הספק יוכרע מהר, כי אני אגיד את תחילת המשנה. ניתאי הארבלי אומר, המצתם, מי לא מצא, אפשר לעזור. ניתאי הארבלי אומר, יהושע בן פרחיה, שהוא חברו שניתא לניתאי הארבלי, איפה הוא היה? איפה הוא היה, יהושע בן פרחיה? והיה בירושלים, נכון? הגיע למצרים, אבל במקורו מירושלים, נכון? חזר לירושלים. ניתאי הארבלי, מאיפה הוא? ארבל, איפה זה ארבל? מה אמרנו? שזה ליד טבריה. ומה הוא אומר? הרחק משכן רע.
שם קבורה גם דינה בת יעקב.
אז מה הוא רוצה לומר? הוא מתרחק אולי מירושלים, כי בירושלים יש שכנים רעים, אולי. כן, הרי אם אנחנו מבינים מה גדל שם אצל רבי יהושע בן פרחיה, לפי מה שלמדנו בשיעור הקודם, אז אפשר להבין את ניתאי הארבלי שהוא פונה לגליל. אולי. סתם, זה על דרך הדרוש. ניתאי הארבלי אומר, הרחק משכן רע, ואל תתחבר לרשע, ואל תתייאש מן הפורענות. אז אם כן, בעוד שיהושע בן פרחיה אמר לנו מה לעשות, ניתאי הארבלי אומר לנו מה לא לעשות. כי הרי האחד נשיא, והוא מצד האהבה, והשני אף בדין, והוא מצד היראה. נכון? זה מה שראינו עד עכשיו. אז גם הוא אומר לנו מה לא לעשות בחברה הקרובה אליך, ולכן אומר, הרחק משכן רע ואל תתחבר לרשע. מה, למה הביטוי השונה לגבי השכן הרע שצריך להתרחק, בעוד שביחס לרשע כתוב רק אל תתחבר? פשוט מאוד. הרשע, אם לא תתחבר אליך, אם לא תתחבר אליו, הוא לא יהיה לידך. מה שכן, השכן הרע, אם הוא הגיע אליך, אז תעקור את דירתך, תעבור ממנו, כי צריך להתרחק מן השכן הרע. בסדר? צריך לעבור דירה, בדיוק. כן, הוא שכן רע, אז תתרחק, הרחק משכן רע. ואל תתחבר, כמו שלא תיזום, אל תתחבר לרשע. מה זה להתחבר לרשע? הכוונה לפעול בפעולה משותפת. תגיד, אני אתחבר לרשע, נעשה משהו ביחד, יצא טוב. לא יצא טוב, אל תתחבר לרשע. כן, זה מה שרואים אצל הנביאים שם, שיהושפט התחבר, שהיה צדיק, מלך יהודה. הוא התחבר אל מלך ישראל, שהיה מלך רשע, אז הנביא אומר לו, בהתחברך אל, לא זוכר מי זה היה שם, מלך ישראל, פרץ השם את מעשיך. מה? יכול להיות שהיא מחזיה, אני לא זוכר. אולי יהו אחז, לא זוכר, משהו באזור שם, כן. אני עוד לא הסברתי מה זה שכן, אז לא פספת שום דבר, זה בסדר. אבל גם הייתה שאלה שהתחלנו לדון בה בפעם הקודמת. מה ההבדל בין רע לרשע? כן, הרחק משכן רע, ואל תתחבר לרשע. אחד הפירושים שראינו, רבי חיים מוולוז'ין נדמה לי אומר, רע לבריות, רשע לשמיים. כן, הרי יש שני אופנים להיות רע. מי שרע לבריות, הוא רע. אבל הוא לאו דווקא רשע. רשע זה הגדרה ביחס לקיום מצוות הבורא. אז אל תתחבר לרשע. אבל אתה יכול להיות שכן שלו. מה שאין כן, אם השכן הוא רע, בענייני בן אדם לחברו, אז באמת הרחק ממנו.
מה הגדרה של רע?
רע לבריות. הכוונה למשל ש... למשל, יש לו כלב שמפחיד את הילדים שלך. יש לו אינסטלציה שדולפת אצלך והוא לא מוכן לתקן. ומה? כל מיני דברים כאלה. כן, הרחק משכן רע. כן, ברור. הוא עושה רעש בבית עד 2 בלילה. כן? בקיצור, זה שכן רע. בסדר? הרחק משכן רע. כי כנראה אתה תלמד ממנו. זה הכוונה. אתה תלמד ממנו, וכדי שלא תהיה כמו, תתרחק ממנו. זה הכוונה. אתה תלמד מידות רעות ממנו. כן. ומה שנקרא תתחבר לרשע, שזה בין האדם לבורא.
להתרחק זה לא באופן טוטלי, כי אני שמעתי פעם, מדבר שקל תרחק, רק תרחק, אבל לעתים רחוקות אתה תשתמש בשקל, אל תרחק, אז גם השכן, פעם תצטרך סוכר, אז תשתמש באותו שכן.
אולי עד רבה, שכן רע יביא לך סוכר יותר בקלות. הוא ידע איך להשיג.
להשיג לך במחד של הדרך.
כן.
כי זה לא בריא, מה?
ואל תתייאש מן הפורענות. אל תתייאש מן הפורענות, אז יש באמת, הביטוי הזה אצל המפרשים יצר כמה שאלות, יש כאלה שהסבירו, אל תתייאש מן הפורענות, כלומר, אל תחשוב שהפורענות לא תבוא אליך, תגיד, אני אהיה עם שכן רע, אני אתחבר לרשע, ולא יקרה לי כלום, אל תתייאש מן הפורענות, כלומר, להתייאש, הכוונה, לחשוב שזה כבר לא יבוא, ויש פירוש אחר, אל תתייאש, כשבא הפורענות, אל תתייאש מלצאת ממנה, אבל הפירוש הראשון הוא יותר מתאים להקשר של שני הביטויים הראשונים, שכן רע ורשע. שאלה שעלתה בסוף השיעור הקודם, ולא התייחסנו אליה כי לא היה זמן, הגיע המבזק. אבל בכל זאת הבטחתי להישאר על הקו, והייתה השאלה מה דינו של החילוני. כן? הרי דיברנו רשע לשמיים, נתנו שהוא עובר עבירה, אז מה עם החילוני? הרי הוא עובר עבירה. זאת הייתה השאלה. כלומר, יש פה הרבה אנשים שיש להם שכנים או חברים חילונים, והם שואלים את עצמם האם להתחבר עליהם. נכון? זאת הייתה השאלה?
וגם להפך, האם להתחבר לדתיים?
האם להתחבר לדתיים? כן, גם שאלה, נכון? זה השאלה, כן. אז מה אתם אומרים? החילוני הוא רשע לפי הגדרה הזאת? הרי איך הגדרנו רשע? שהוא עובר עבירה, נכון? נו, ואז אחת המצוות זה לשמור שבת? אז מי שמחלל שבת הוא רשע? אז לפי ההגדרה הזאת זה כן, מה?
מה שבסטטוס של תינוק שנשבע.
אז אתה מוסיף כאן מרכיב נוסף. כן, אני רוצה, אולי לפני שאני אכניס את המרכיב שאתה מדבר עליו, אני רוצה להסביר. למשל, מי שמחלל שבת, מה דינו?
סקילה.
סקילה, נכון? כלומר, סוקלים אותו עד שמת, נכון? כן, עכשיו שאלה.
איזה יום? ביום שבת סוקלים אותו?
לא, אסור לסקול אדם בשבת. אסור בשבת, וגם ביום טוב, במועדים, אפילו בכל המועד, אסור לסקול בן אדם.
אז כל אלה שתעקים שבס וזורקים אבנים, הם מחללים שבת?
לא, לא, לא. אלה שזורקים אבנים בשבת, זה בגלל שצריך קצת להשתחרר. מה שנקרא קתרזיס. זה ספורט. כן, יש מה שנקרא קתרזיס. קתרזיס... זה שאתה הולך לתיאטרון, זה אריסטו מסביר את זה, כן? אתה הולך לתיאטרון, ואתה עובר איזושהי חוויה של התאהרות. קתרזיס זה התאהרות באופן מילולי. כלומר, את מכירה את זה, ודאי. אדם יש לו כל מיני רעלים נפשיים, והרעלים הנפשיים האלה יוצאים החוצה דרך הקתרזיס. עכשיו, זה טוב למי שהולך לתיאטרון, אבל מה עושים אנשים שאכלו צ'ונט בשבת? ואין להם את התיאטרון, וצריך לנשום קצת אוויר צח, צריך קצת ספורט, אז בגלל זה זורקים אבנים. אז זה בסדר. נכון? אז זה לא קשור בכלל לסקילה.
אבל אותו דבר החילוני, יש נוסע לים, צריך להשתחרר מכל השבוע, מהעומס של כל השבוע.
כן, אבל שאלת אותי לגבי זריקת אבנים בשבת, אז אני מסביר שזה לא הסקילה. עכשיו אני רוצה להסביר משהו. אמרנו מחלל שבת, הורגים אותו בסקילה, נכון? עכשיו, האם אתם מכירים אנשים שמחללים שבת? יש, נכון? יש אנשים שמחללים שבת. וכידוע, השלטון במדינת ישראל הוא בידי הדתיים. הרי הדתיים כופים את הדעות שלהם על כל דבר, נכון? לא? מה? זה ידוע, כולם יודעים. כולם יודעים שיש כפייה דתית. אז יוצא לפי זה שהרבה מאוד אנשים נסקלים מדי יום, נכון? חוץ מיום שבת וחגים. אבל כל יום אנחנו שומעים מן הסתם בעיתונות על זה שהרבנים סקלו עוד מישהו, נכון?
מותר לסקול רק אחד ביום אחד.
אחד ביום, אז נגיד, כמה ימים יש בשנה שבלי שבת עוד וחגים? 300. אז יש בערך 300 הרוגי בית דין בשנה, נכון?
כן.
כן. אבל במציאות אנחנו לא שומעים על זה. כלומר, אין שום...
אולי לא מספרים לנו.
לא מספרים. כן? אז זאת אומרת, יש... אבל זה פותר את הבעיה, כי לאן נעלמו 300 אנשים בשנה שעברה? כן?
נהדרים,
חזקת נהדרים. חזקת נהדרים, ככה אתה אומר. כן? אז יש לי באמת שאלה.
אין סנהדרין, מה השאלה?
אמרת, אתה כבר תירוצי... איך קוראים לך?
טל.
אתם יודעים מה שטל עכשיו עשה? מה שטל עשה עכשיו? הוא מצא תירוץ. כלומר, מה התירוץ? מדוע הדתיים מתרשלים בקיום מצוות סקילת מחללי שבת? מצאו איזושהי לקונה משפטית. מה הלקונה המשפטית? אין סנהדרין. ואם הייתה סנהדרין?
אתם צריכים להתרות.
אז צריך, כן, היה צריך להתרות, ואז מה?
שני עדים.
ומה עוד?
אזכרה.
אזכרה, ומה עוד? בקיצור, מיליון הלכות שמונעות הלכה למעשה את האפשרות לסקול. זאת אומרת שזה שאין סנהדרין זה רק תירוץ אחד. יש עוד רשימה של תירוצים במחסנית, מדוע הדתיים לא סוקלים מחללי שבתות. כן?
סנהדרין שהוא הורגים, מוצאים להרוג, היו סנהדרין קטלנית, וזה היה 1-70
שנה.
כלומר, גם כשהיה סנהדרין,
זאת אומרת שאין שום כוונה הלכה למעשה בשום תקופה ובשום דור לסקול מחלל שבת. נכון? והפעם היחידה שזה מוזכר, יש פעמיים שזה מוזכר, שעשו את זה, פעם אחת מוזכר בתורה, פעם אחת מוזכר בתלמוד, זה הסקילות האלה היו בניגוד להלכה.
בקשר
למחשבות. רגע, רגע.
מה זאת אומרת בניגוד להלכה?
בניגוד להלכה.
אבל בתורה זה השם?
זה בניגוד להלכה. כי הרי לפי ההלכה סוקלים אדם רק אחרי שמודיעים לו שהוא חייב סקילה. וכתוב במפורש שלא פורש מה יעשה לו. לא ידעו איך הורגים אותו. אז אם כך, לפי ההלכה הוא היה פטור ממיטה. וגם הפעם השנייה שזה מוזכר בתלמוד, מסופר שבימי היוונים היה אחד שרחב על סוס בשבת, שזה לא איסור תורה בכלל, זה איסור מדרבנן, והביאוהו לבית דין וסקלו. אז בניגוד להלכה גם כן, כלומר, בהוראת שעה, כלומר, שתי הפעמים שהרגו מישהו שחילל שבת, זה היה פעמים שהיו בניגוד להלכה. אז אם ככה, יוצא שהיהדות עשתה לעצמה שירות גרוע מאוד. מצד אחד, היא הוציאה על עצמה פרצוף מאוד מאוד מכוער של אנשים שסוקלים מחללי שבתות. איפה חופש המצפון? דבר שני, אם כבר היא אומרת את זה, לפחות שהיא תממש את האיומים שלה. גם זה היא לא עשתה בסוף. אז בעצם היהדות האורתודוקסית הרבנית נדפקה מכל הצדדים, נכון? מצד אחד היא לא קיבלה, היא בעצם היא גילתה את פרצופה המכוער, נכון? שהיא סוקלת אנשים. מצד שני, אפילו את האיום שלה לא מממשת, כי הבן אדם יחלל שבת והוא יכול לצחוק על הרב שאומר לו נו נו נו, כי הוא יודע שלא יסקלו אותו. אז בשביל מה כל הסיפור הזה?
אז זה רק סקילה או אנשים אחרים גם כן?
אני דברתי בינתיים על סקילת מחלל שבת.
להרתיע.
להרתיע זה לא מרתיע אף אחד, כי כולם יודעים שאי אפשר לעשות את זה. אף פעם זה לא הרתיע, כי אף פעם לא עשו את זה, כי אי אפשר אף פעם היה לעשות את זה. זה בדיוק העניין, זה חוק בלתי ניתן למימוש. אז למה הוא קיים בכלל?
אולי כזאת חומרה לעבירה.
את מבינה את הבעיה שלי?
אני מבינה, אבל כשאז שמקושש העצים...
אז מקושש העצים, אני הסברתי שזה בניגוד להלכה.
בסדר, אבל אז זה כן השפיע.
פעם אחת בהיסטוריה, הרגו רבע בן אדם, זהו, נגמר.
בפרהסיה.
מה? מי אמר לך שלא היה חילול שבת אחרי זה?
לא סיפרו
לנו. לא סיפרו, זה לא אומר שלא היה.
אז הסיפור על ה-80 מכשפות שהרג שמעון בן שטח זה סתם עלילה?
לא, זה האמת.
אז איך אתה מסביר את זה?
גם זה בניגוד להלכה, לא הורגים שני אנשים באותו יום? וגם לא תולים נשים?
אבל אז זה כבר יותר ממקרה אחד.
אז לא, בסדר, זאת אומרת שכל פעם שבסוף הרגו מישהו, זה היה תוך כדי עבירה על ההוראות של ההלכה.
כן.
העבירה מוצדקת, יכול להיות. אבל אני אומר, ההלכה בנויה בצורה הכי גרועה שיכולה להיות מבחינת יכולת ההרתעה שלה. מה התשובה?
מה השאלה?
השאלה היא, למה התורה פרסמה את זה שמחלל שבת מחויב בסקילה, אם לא מתכוונים לעשות את זה, ואם זה עושה כזה שירות רע לפרצופה היפה של היהדות? אתה מבין את השאלה שלי?
אני מבין. אולי מישהו שם מביא את חומרת העבירה, זה להתריע לאנשים שבעיני אדוני מגיע להם עונש מוות.
למרות שלא מתכוונים
לעשות. הם לא יבצעו את זה אולי.
יפה. כלומר, אתה אומר דבר יפה מאוד. שמעתם מה שזאב אומר? כשהתורה אומרת שמחלל שבת חייב סקילה, היא מתכוונת להראות לאדם כמה שהמעשה חמור. תראה כמה שזה חמור. חייבים סקילה על זה. לא, אנחנו לא אומרים לך את זה כדי שתפחד מלחטוף אבן בראש. לא, לא, כי אתה הרי יודע שאנחנו לא נעשה את זה. רק רצינו להראות לך כמה שזה חמור. ברור? כן.
אבל זה לא, היום זה לא אפקט שאדם שאינו שומר שבת מרגיש מהמשפט הזה, לאפקט.
למה? אחרי שהוא שמע את השיעור שלי הוא מבין. נכון? אז למה היה צריך שזה יגיע עד שאני אתן שיעור? כי על מה אני אדבר? אם הכל היה ברור. רגע, זה קשור ועוד איך לפרקי אבות. כי עכשיו אנחנו מדברים על השאלה של מה זה הרשע. אמרנו רשע זה מי שעובר עבירה. אז הבאתי דוגמה מעצבנת כזאת של מחלל שבת. למה עשיתי את זה? כי אני יודע שעל ידי כך אני מעורר את תשומת הלב של הציבור. זה פרובוקטיבי קוראים לזה בעברית. בסדר? מה?
איך זה אז משפיע על ההסתלחות של הבן אדם או התייחסות לבית הדין בכלל, אם לא יממשו דברים כאלה?
זה מבין את הבעיה. ברור, ברור. אז יוצא לפי זה שהבתי דינים לא קיימים כדי לעשות סדר. בתי הדינים קיימים כדי שיהיו בתי דינים. כי כשיש בתי דינים, אז השכינה שורה בישראל. מי יהרוג? לא הם. כן, הרי ההלכה אומרת שאם המלך ראה לנכון להרוג, הוא הורג. בלי עדים, בלי התראה, מסתדר.
בבית דין יש למה לומר בדיני נזיקין, ואז מה?
כן, אבל גם זה לא יעיל. כן, לך תנסה לנהל, אני אגיד משהו קצת אפיקורסי, אל תגלו שאני אמרתי. לך תנסה לנהל את המדינה על פי ההלכה. נראה אותך. בדיני נזיקין. טוב, יש פטנטים איך לעשות את זה. אני לא אמרתי שלא, אבל אני רק אומר, באופן עקרוני, ההלכות לא נועדו רק להסדרת הסדר החברתי. אלא יש מטרות אחרות לדינים האלה. עכשיו, אחרי שהרגשתי את כולם, וזה בעצם גרם בהחלט לתשומת לב, אז אני יכול עכשיו להתייחס לשאלה של מה זה אל תתחבר לרשע, האם כלול בזה החילוני או לא, כי עכשיו השגתי לפחות תשומת לב. כן, מה אתה רוצה?
רק לגבי את האחרון שאמרת, יש טעם ללמוד את כל ההלכות האלה של מזיקין, זה לא עובד, זה לא יעיל מה שאמרת.
מה אתה אומר?
אני רוצה לשמוע את התשובה שלך, הייתי
צריך. תשובה כן.
למה?
ככה, מה זאת אומרת? זה חלק מתורת השם, לא?
אז זה רק תורה, לא למעשה.
לא. יש אופן, יש חוכמה נוספת, איך החוכמה הזאת מגיעה לידי מעשה. מה שנקרא המשפט העברי, שמעת על זה. נכון? כן. מה זה מה? אני עוד לא יודע, רגע, יש פה ש... אנחנו מיד נגיד את זה, כן, מה? אנחנו בינתיים בשאלה רשע, לא בתתחבר, כן.
השאלה הייתה, האם
כן, השאלה האם המילה רשע כוללת את החילוני. זו שאלה שנשאלה בשיעור שעבר, ואני הבנתי שזה מדאיג חלק גדול מהציבור, כי יש להם חברים חילונים.
כן, אבל השאלה הזאת קצת מוזרה, לפני שיצא בתוך הנחה שהדתיים לא רשעים, או לא עוברים עבירות.
זאת הייתה הכוונה של השואל. זאת הייתה כוונת השואל. אגב, השואל כנראה לא התכוון רק להגיד שדווקא החילוני רשע. גם הדתי יכול להיות רשע. כלומר, כל אדם שעובר עבירה, ברגע שאדם עובר עבירה כלשהי, הוא רשע. אז זה נקרא רשע, כן, כלפי הקדוש ברוך הוא. מה? לא אמרתי רשע מוחלט, אבל הוא רשע. ברגע שאדם עבר עבירה, הוא יצא מקטגוריית הצדיק ונכנס לקטגוריית הרשע. למה
כולם? כולנו
חיינו במקום אסור. לא, מי שלא עבר עבירה, אז הוא לא רשע, הוא צדיק.
כן, מי לא עבר עבירות?
יש כאלה שלא עברו עבירות, וגם אלה שעברו עבירות עשו תשובה על העבירות. ברגע שעושה תשובה על העבירות, הכל בסדר. לא יודע אם שמת לב בחתונות, לפעמים הרב אומר לעדים, אם אתה שומע מקרוב, הוא אומר תחזרו בתשובה, או תעררו בתשובה. למה? כי עד רשע הוא פסול לעדות. אז הוא אומר, תעשו תשובה, או תעררו בתשובה, ואז הם צדיקים באותה שעה. כן? אני ממש פגוע כשאומרים לי דבר כזה. למה אתה אומר לי לעשות תשובה? תעשה אתה. פעם הייתי עד באיזה חתונה, והרב פנה אליי ולעד השני, ואמר, שלושתנו נהרהר בתשובה. בסדר. אתה שם את עצמך בתוך העסק, בסדר. כן. מה אתה אומר?
עוד שאלה, ההפך של רשע זה צדיק?
ההפך של רשע זה צדיק.
אז צדיק, שאומרים צדיק, מתכוונים רק לקשר לא
לבין
הקדוש ברוך הוא ולא
לא.
למידות שלו כלפי שאר
אנשים? גם המידות, למה לא?
אז יש כאן הפרדה, רשע זה רק לפני הקדוש ברוך הוא, וצדיק זה גם כלפי אנשים?
לא, יש מה שנקרא צדיק טוב וצדיק רע, רשע טוב ורשע רע. כן, יש פסוק כזה, אוי לרשע רע, כי פרי מעלליו יאכלו, אמרו לצדיק כי טוב. וכולי, כלומר, יש לפעמים צדיק טוב, אז הגמרא שואלת, וכי יש צדיק טוב וצדיק שאינו טוב, הוא טוב לשמיים וטוב לבריות. בסדר? אז שוב אנחנו עדיין בשאלה, מי שעובר עבירה, כלשהי, לא משנה אם הוא דתי או חילוני לפי זה, אז הוא רשע.
אבל הרשע שאתה מתאר, הוא רשע זמני, כל שנייה הוא יכול להשתנות.
נכון. זה אחד מהיסודות של היהדות, שכל אדם יכול להשתנות כל רגע. רשע זה נטייה של אדם? זה שאלה סמנטית. זו שאלה סמנטית. באופן קלאסי, רשע זה מי שעושה רע. לא מי שמתכוון לעשות רע.
רע בין הקדוש ברוך הוא.
לא, לא, בין אדם למקום, בין אדם לחברו. ברגע שאדם עובר עבירה, הוא רשע. ברגע שאדם אינו עובר עבירה, הוא צדיק. מה
הבעיה?
לא, אבל אם לא עושים את ההפרדה, אז אין בעיה שיות.
נניח אתה יכול להתחבר לאדם שהוא לא שומר שבת, וכל הדברים האחרים הוא ממש מעולה, ואז אתה לא מבין אותם.
רגע, אבל זה עבירה לחלל שבת,
אני
לא מבין אותם.
לא, אבל אין בעיה, כאילו, בקשר שלך איתו, אתה לא נפגשת בשבת, וזהו. או שאתה יודע...
לא, אבל, לא, אבל הוא עכשיו קנה כרטיסים בשביל לנסוע ליודע מה, בשבת, מה?
אתה לא איתו.
אבל אתה אומרת שהוא עשה תשובה בינתיים, והוא החליט בינתיים לא לחלל יותר שבת, וזה ששבת הבא הוא מתכוון עוד פעם, זה סיפור אחר, ככה את אומרת.
כן, יכול להיות. שכן רע הוא רשע. שכן רע יכול להיות צדיק.
יכול להיות. כן, זה לפי החלוקה של המשנה שלנו, אבל סתם באופן קלאסי. רשע הוא מי שעובר עבירה, צדיק מי שלא עובר עבירה. כן, בבקשה, יונתן. כן, אבל אני חושב שאדם כן צובר את כל מה שהוא עבר. כן? אני...
לא משנה אם אני עושה ברגע מעשה שהוא
מצווה,
אם בשנייה
שאני
עושה
מעשה
שהוא מצווה, אני צובר.
אם במאזן הכללי יש לי עבירה אחת, שעליה לא עשיתי תשובה, אז אני רשע.
אבל לפי זה כולם יכולים להיות רשעים.
נכון?
כן, לא, אבל בתכלס, אנחנו לא יכולים לדעת. אתה מדבר על משהו שנגיד בולט לעין. יש תרי"ג מצוות. אנחנו לא יודעים משקל של מצוות.
אבל יש אבל מצוות הן מצוות הן מצוות.
לא, אבל אתה יודע מה, אתה לא יכול לדעת, אתה מתחבר לבן אדם, הוא שומר שבת, מניח תפילין, מתפלל שלוש פעמים ביום, אוכל כשר,
את שואלת שאלה של ידיעה. אני, כלומר, אבל, לא, השאלה איננה איך אני יכול לדעת. השאלה היא אחרת. האם אדם שעובר עבירה הוא רשע או לא? התשובה היא כן. ואז ממילא חוזרת השאלה שנשאלה בסוף השיעור שעבר. האם החילוני הוא בכלל זה או לא? הרי הוא עובר עבירות.
אז אמרת בסוף השיעור שעבר, מכיוון שזה דור שבגדר תינוק נשבע, והוא לא יודע, אז הוא פטור. אמרת את שבוע שעבר.
אני אמרתי זה שבוע שעבר?
וגם דתלש, כי גם דתלש הוא מושפע מהסביבה ו...
נכון. יפה. יפה. אז אם כן פתרנו את הבעיה, הם לא רשאים. יפה. אז אתם יכולים להמשיך להיות חברים של חבריכם החילוניים, זה בסדר.
זה לא נכון שהם לא יודעים.
ודאי שהם לא יודעים. הם לא יודעים שזה באמת. כלומר, החילוני יודע שהדתיים חושבים שהוא צריך לשמור שבת. אבל הוא חושב שהם משוגעים.
אז מה הנושא?
מה, גם הדתל"ש חושב את זה.
לא. הוא היה דתי, הוא
כאן... כן, אז מה, אז הוא היה דתי, אז הוא יודע שהוא גדל בין משוגעים. זה מה שהוא יודע.
אז מתי זה עובד?
מתי זה לא ככה? זה כשהנורמה הכללית של עם ישראל היא לשמור שבת. ואז ברגע שיש יהודי אחד בעיירה שלא שומר שבת, הוא שובר את הסולידריות הלאומית. וזה מה שעושה אותו רשע.
זאת אומרת, הולכים לפי
הרוב. בדיוק.
אם הרוב עם ישראל מקיים תורה מצוות, אז המיעוט שלו...
יפה. החריגה היא זו שעושה אותו לרשע. הבנת? בבית שמש הם לא צודקים מסיבה פשוטה. הם לא כל עם ישראל. הלאה. מי בבית שמש שלי? אז איפה היינו? כן, ואל תתייאש מן הפורענות. עכשיו הייתה השאלה מה זה להתחבר. להתחבר זה לפעול ביחד. זה נקרא להתחבר. כן, איבן רשע, זה לא... זה, כן. יש איזה סיפור בגמרא, במדרש, סליחה, סיפור במדרש, על איש ואישה, צדיק וצדקת, שלא נולדו להם ילדים. אז הם התגרשו. וכל אחד ניסה מקום אחר. והצדיק התחתן עם רשע, והצדקת התחתנה עם רשע. והמדרש אומר שהרשע הפך לצדיק, והצדיק הפך לרשע. ללמדך שהכל הולך אחרי האישה.
אחרי מה?
האישה. כל אחד נהיה מה שאשתו הייתה. אז הרשע הפך להיות צדיק כי הצדקת התחתנה איתו, והצדיק הפך לרשע כי הוא התחתן עם רשע. הלמדת שהכל הולך, בדיוק, הכל הולך אחרי האישה.
זאת אומרת שזוגות מורדים, אתה אומר, בסופו של דבר, גם הבעל, גם כן.
כן, הוא נגרר אחרי אשתו, ולא היא נגררת אחריו. כן, זאת עובדה פסיכולוגית ידועה, כן. טוב, איפה היינו?
תתחבר.
כן, אז זה מה שדיברנו, תתחבר. טוב. עכשיו אנחנו עוברים למשנה הבאה, משנה ח' יהודה בן טבאי ושמעון בן שטח קיבלו מהם. יהודה בן, אגב מצאו לאחרונה בחפירות ארכיאולוגיות ליד הר הבית, מצאו קבר מתקופת בית שני, קבר מפואר מאוד של אישה בשם שלום ציון בת אריסטון. לא יודעים מי זאת השלום ציון בת אריסטון הזאת. ואני אומר שזו שלום ציון המלכה. שזו שלום ציון המלכה.
כי אריסטון היה אבא של שמעון בן שטח?
מה זה? בן שטח? אז זה שטח שהיה האבא שלו.
נכון.
כן, מי היה האבא של בנו צלופחד? כן. אז איך יכול להיות שאם היא אחותו של שמעון בן שטח, אז איך היא שלום ציון בת אריסטון?
אולי יכול להיות שהאבא נפטר והאימא התחתנה אופן.
מה פירוש המילה אריסטון?
אריסטון.
אריסטון?
אריסטון פלוס.
מה זה אריסטון ביוונית?
שטח.
לא. שולחן. אריסטון זה שולחן.
נגר, הוא היה נגר.
אז מה זה שטח? זה בעברית, מקום ששוטחים עליו. אז ביוונית אריסטון, פשוט מאוד. טוב, יהודה בן טבאי, לא אריסטון. מה שאת אומרת זה אריסטון. יש אריסטון, יש שני דברים שונים. כן, יהודה בן טבאי ושמעון בן שטח קיבלו מהם. יהודה בן טבאי אומר, אל תעש עצמך כעורכי הדיינים, וכשיהיו בעלי הדין עומדים לפניך היו בעיניך כרשעים, וכשנפטרים מלפניך היו בעיניך כזכאים, כשקיבלו עליהם את הדין. שמעון בן שטח אומר, הווה מרבה לחקור את העדים, והווה זהיר בדבריך, שמה מתוכם ילמדו לשקר. על מה מדברים הזוג הזה? יהודה בן טבאי ושמעון בן שטח.
על משפטים.
על סדרי בית הדין, נכון? משפט. מדוע הם מדברים על המשפט? כי לפני כן כבר דיברו על הכל. נכון? אנטיגנוס סוכו דיבר על האדם הפרטי. ויוסף בן יועזר ויוסף בן יוחנן דיברו על הבית. ואחר כך יהושע בן פרחיה ונתניה ארבלי דיברו על החברה. ואחר כך שמעון בן שטח ונתניה ארבלי מדברים על, סליחה, ויהודה בן טבאי מדברים על, על מוסדות החברה. וכל פעם המעגל הולך ומתרחב. אחרי שגמרת לטפל בנקודה הפנימית, אתה יכול להרחיב את המעגל של הטיפול. ואז הם ראו לנכון לטפל כבר במוסדות של החברה. ומה הוא אומר לנו כאן? יהודה בן טבאי אומר, אל תעס עצמך כעורכי הדיינים. מה זה עורכי הדיינים? עורך דין. מה רע בעורך דין? הרי אם אל תעס עצמך כעורכי הדיינים, אז מי יהיו עורכי הדיינים? מה עושה העורך דין? הוא נותן לך עצה מה לטעון בבית הדין. אתה תטען ככה, הוא יטען ככה, בסוף הפסק יהיה כזה. זה בסדר או זה לא בסדר? לפי ההלכה, חייב להיות שהאדם הטוען יהיה הטוען בעצמו. הנידון בעצמו, גם אם עזרו לו עורכי דין. אבל הוא צריך בעצמו לומר את הטענה שלו. אבל, למי אסור להיות עורך דין? לדיין. כלומר, הדיין אסור לו לתת עצה לאחד מבעלי הדין מה לטעון. זה הכוונה, אל תעס עצמך, אתה הדיין, כעורכי הדיינים. וכשיהיו בעלי הדין, עומדים לפניך, יהיו בין, עכשיו, למה שהדיין באמת לא יעשה את עצמו כעורך דין? למה שהוא לא ייתן עצה מה לטעון? מה? מה זה דיין? שופט. דיין זה שופט.
כן.
כן.
ברור.
כי הוא מטה את הדין. עכשיו, ודאי שלא, זה פשוט, מה? בשביל זה לא צריך לכתוב משנה, נכון? אלא הכוונה שמתוך דבריו ישתמע מה כדאי לטעון. שזה דבר הרבה יותר דק. כלומר, זה כמין קריצת עין. כלומר, הוא מדבר בסגנון כזה, שהנידון מבין מה כדאי לו לטעון. וזה מה שאמר, אל תעס עצמך כעורכי הדיינים. וכשיהיו, ולמה זה אסור? כי הוא צריך לשמור על אובייקטיביות. כי הדין הוא דין למעלה מן מהמעורבות הסובייקטיבית שלך בנעשה. וכשיהיו בעלי הדין עומדים לפניך, יהיו בעיניך כרשעים. למה? למה שהם יהיו כרשעים? מה הם עשו?
שלא תרחם עליהם.
אבל למה שיהיו כרשעים? אחד צודק והשני טועה. אחד תובע והשני נטבע. אז למה אתה חושב על שניהם שהם כרשעים? תגיד פחות ספק. כן?
לשמור על
אובייקטיביות. זה אובייקטיביות?
כן.
אבל זה לא אמיתי. הרי זה שקר.
לא, זה כן אמיתי. אתה מחפש את החולשה. שתיהם בני אדם, יש להם חולשות.
לשניהם יש חולשות. כלומר, אתה מניח הנחת יסוד מאוד מעניינת, שכששני אנשים באים לדין, באמת שניהם לא בסדר. כי הם רבים. למה הם רבים? הם הגיעו לידי ריב. אז יש משהו לא בסדר גם בצודק. גם באותו בעל דין, שהוא צודק לפי הדין, אבל הוא כרשע. כי הוא נכנס למערכת של מחלוקת. וכשנפטרים מלפניך, יהיו בעיניך כזכאים כשקיבלו עליהם את הדין. מה פירוש הדבר? אם אדם שהיה לו דין, והתברר שהוא לא צודק, והוא מקבל על עצמו את הדין, אז אין לך צדקות גדולה מזו. כי הוא חדל מן המחלוקת. כלומר, הוא חדל מן המחלוקת כשהוא קיבל באהבה את הדין. ולא בגלל שהשופט אמר מה שאמר, אלא הוא שמח שהשופט גילה לו את טעותו. יש במסכת סנהדרין דיון על מה שנאמר בספר שמואל על דוד המלך, שדוד היה עושה משפט וצדקה לכל עמו. זוכרים את זה? דיברנו על זה פעם, לא? כתוב על דוד שהוא היה עושה משפט וצדקה לכל עמו. והתלמוד אומר שזה בלתי אפשרי. כי אם הוא עשה משפט, אז הוא לא עשה צדקה. ואם הוא עשה צדקה, הוא לא עשה משפט.
למה הם עומדים בסתירה בעצם?
כי משפט זה מידת הדין, זה מה שצריך לעשות. זה מה שפלוני חייב או לא חייב. צדקה זה ויתור. נכון? אז התלמוד נותן שלוש תשובות שונות. התשובה האחת זה שדוד היה עושה משפט, אבל הוא אחר כך היה נותן מהכיס שלו למי שיצא חייב בדין, נתן לו צדקה כדי שהוא יוכל לשלם.
חשבון משלם המיסים אחר כך.
זה הכסף של דוד, האישי. איך יודע שזה משלם המיסים?
מאיפה יש לו כסף?
מאיפה יש לו כסף? הוא היה רואה צון פעם, לא? חסך לפנסיה. לקח את החרב של גוליאת. נכון?
אז שלל מלחמות.
שלל מלחמות. בקיצור, יש לו כסף. כן, אז הוא עושה משפט, אבל אחר כך הוא עושה צדקה. מה לא טוב בהסבר הזה? שזה לא באותו זמן. בזמן שהוא עשה משפט, הוא עשה רק משפט. בזמן שעשה צדקה, עשה רק צדקה. לכן התלמוד מציע פירוש אחר. שהוא עשה גם משפט וגם צדקה, כי הוא היה מציע פשרה. אז הפשרה היא צדקה, כי היא לא בדיוק שורת הדין. מצד שני, היא באה מטעם בית הדין, לכן היא משפט, היא מחייבת. מה הבעיה בהסבר הזה? זה לא ממש משפט, זה לא ממש צדקה. פירוש שלישי, הוא היה עושה משפט, הוא היה מחייב את החייב בדין, והמחויב בדין הרגיש שעשו עמו צדקה, שהצילו אותו מן הגזל. אומר, תודה רבה שהוצאת אותי מהספק, הוצאת אותי מהגזל, עכשיו אני יודע שאני חייב לשלם 134 1,552 שקל ו-20 אגורות, ובזה הצלת אותי מן הגזל. לכן המשפט הוא בעצמו הצדקה. אבל מתי זה עובד? כשהנידון, הוא בעל הכרה מוסרית כזאת, שאכפת לו להינצל מן הגזל. בסדר? אז זה מה שאומר כאן יהודה בן טבאי. הוא אומר, כשנפטרים מלפניך, יהיו בעיניך כזכאים כשקיבלו עליהם את הדין. הם זכאים בזה שהם קיבלו את הדין. מובן? טוב. שמעון בן שטח אומר, הווה מרבה לחקור את העדים, והווה זהיר בדבריך, שמה מתוכם ילמדו לשקר. טוב, שמעון בן שטח עשה כמה פשלות בנושא הזה, בין היתר עם הבן שלו, שעמד למשפט והוא חייב אותו מיטה, על סמך עד זומם אחד. בקיצור, סיפור שלם שם. כמו הוא לא חקר את העדים. כן, אז הוא אכל את עצמו על זה. יש על מה. אבל יש פה משהו אחר. הוא אומר, הווה זהיר בדבריך, שמה מתוכם ילמדו לשקר. נספר לכם סיפור שקרה בזמן הגאון מווילנה. בזמן הגאון מווילנה, זה קרה בווילנה. לא, באמת. היה שם איזה אישה שטענו עליה שהיא בגדה בבעלה. ודין כזה בזמן הזה לא דנים. אין לנו סנדרין, לא דנים דברים כאלה. אבל המשיכו לרנן, וזה עשה הרבה רעש בווילנה, אז הגאון מווילנה החליט באופן חריג כן לדון את הנושא הזה. הוא הזמין את העדים, חקר את העד הראשון, חקר את העד השני, ואז אחר כך הוא הזמין את כולם לבית המשפט, הוא עמד וצעק, עדי שקר הם, עדי שקר הם. ואז הם נבהלו מאוד, והודו שהם קיבלו כסף כדי לשקר וכו'. שאלו את הגאון מווילנה, איך ידעת שהם שקרנים? הוא אומר פשוט מאוד, כתוב במשנה שכשחוקרים את העדים, חוקרים כל עד בפני עצמו, וכתוב, אם נמצאו דבריהם מכוונים, חותכים את הדין על פיהם. מה זה אם נמצאו דבריהם מכוונים? שלא, שהם לא אמרו אותו דבר. כי אם הם אמרו אותו דבר, צריך להיות אם דבריהם מכוונים. מה זה נמצאו דבריהם? שכל אחד דיבר בסגנון שלו. וכל אחד בעצם הוסיף לסיפור שלו כל מיני פרטים לא רלוונטיים. אבל כשהם באים לדבר על גופו של מעשה, יוצא שהם אמרו אותו הדבר, ועל פי זה אתה יודע שזה אמת. אבל שני העדים האלה אמרו ממש אותו דבר. אז זה סימן שהעדויות מתואמות, ולכן הוא ידע שהם שקרנים.
זה כמו העניין של הסתירות בתורה שאמרת פעם?
אל תערבב נושא, בסדר? פשוט.
זה כמו תלמידים שמעתיקים בבחינה, אז הם כותבים בדיוק אותו דבר.
אם כותבים בדיוק אותו דבר, סימן שזה מתואם. שמעיה ואבטליון קיבלו מהם. ממי? משמעון בן שטח. ומי יהודה בן טבאי, נכון? כן. מה פשר השפה המשפטית? אז זה מה שהסברנו, שהמשניות מסודרות מן הפרט אל הכלל. אז בהתחלה למדנו הלכות, הדרכות הנוגעות ליחיד, אחר כך לביתו, אחר כך לחברה, ואחרי זה למוסדות החברה. בסדר. הרי גם למדנו שמסכת אבות נכתבה לכתחילה עבור הדיינים. נכון? בסדר. עכשיו, שמה תאמר, מה אכפת לי? אני הרי לא דיין, אז למה למדתי את המשנה הזאת? התשובה היא שכל אדם הוא דיין. דיין של מי? של עצמו. כן. אתה אומר? איפה ראית עוד קלון פה?
לא, אני שואל מההיגיון, זאת אומרת, יש לנו כאלה דברים שאתה לא יוצאים כזכאים, יוצאים השמים, ואתה חושב שזה גם קלון
שהם יצאו השמים. הם יצאו השמים, אבל קיבלו עליהם את הדין. מה זה קיבלו? הסכימו. הוא לא אומר, עוד כמה שנים יגלו את האמת. הוא קיבל. כן.
נכון, משתם.
מדוע המשנה הזאת מופיעה במסכת אבות ולא במסכת סנהדרין? כי מסכת אבות כל כולה הדרכה לדיינים. בגלל שאין אדם שאיננו דיין. דיין של מי? של עצמו. לכן אתה לומד מההתנהגות שראויה לדיין כלפי הנידונים לפניו, אתה לומד איך האדם צריך לדון את כוחות הנפש של עצמו. הוא צריך לחשוד בכוחות של עצמו, לכן הם צריכים להיות כוחותיו כרשעים. זה מה שאני מסביר, שהאדם צריך לחשוד בעצמו, שמה הוא בא לרמות את עצמו. כן? יש הרבה פעמים דבר כזה, נכון? שאדם משכנע את עצמו שהמניעים שלו טהורים. הוא אומר, תאמין לי, זה בא ממקום טהור בלב שלי. כן? ירקתי עליך, אבל זה בא ממקום טהור. כן? אז תחשוד בעצמך, אולי זה לא כל כך בא ממקום טהור. בסדר? כן.
עד עכשיו כל הזוגות האלה, הם באותה רמה מוסרית, אבל הם לא קיבלו, אז הם חזקת
כלי. מי זה? הנידונים. הנידונים.
לא,
אה, הם קיבלו, קיבלו מהם, כן.
עכשיו, כל פעם אתה שולף איזה קנצרעות שמסתתר אצל כל אחד.
איזה קנצרעות יש פה? אה, זה פה. כן, כן. כן, אבל קנצרעות זה לא מה שהם לא היו בסדר. הם עשו טעויות, זה לא אומר שהם לא בסדר, אלא אדרבה, הם למדו מהטעויות של עצמם.
בדרך כלל, כל האמירות האלה זה אחרי, כל
ה... אין אדם בעולם שלא עשה פשלות.
לא, זה ברור.
אפילו גדולי האומה, עשו פשלות. נכון, טוב. שמעיה ואבטליון קיבלו מהם. שמעיה אומר, אהב את המלאכה, וסנה את הרבנים, לא, את הרבנות. לא, באמת, כתוב, וסנה את הרבנות.
כן.
כן. ואל תתוודה לרשות. כן, כלומר, מה בעצם אומר כאן שמעיה? שמעיה כנראה חי בתקופה שבה השלטון הוא מושחת. לכן הוא אומר, במקום לנסות לתפוס משרה בתוך המערכת הפוליטית, אתה אהב את המלאכה. זאת אומרת, אל תהיה תלוי באחרים. הוא שנא את הרבנות, מה זה רבנות?
הממסד.
שררה. כן, רבנות פירושו שררה. ואל תתוודה לרשות, כלומר, מאותה הסיבה. מי שלט אז בעם ישראל בימי שמעיה? הורדוס. הורדוס, נכון, הורדוס. אז הורדוס, עדיף לא להיות קרוב אליו. אל תחפש אצלו משרות. כי אתה בסוף תאכל אותה מזה. לכן הוא אומר, אהב את המלאכה, ושנא את הרבנות. בסדר? עכשיו, מה זה אהב את המלאכה? זה אני מבין. כי המלאכה יוצרת אצלך עצמאות. נכון? אבל מה זה שנא את הרבנות? לשנוא זה ביטוי חריף. היה יכול להיות, אל תיקח רבנות, אל תתעסק ברבנות, אל תעמוד ברבנות. אבל שנא זה ביטוי יותר חריף. נשאלת גם השאלה, אם זה נכון מה שהוא אומר, אז מי כן יתפוס את העמדות, את עמדות המשרה? מי יעסוק ברבנות? רשעים. זה נורא מה שאתה אומר. זה אומר, כמו שאמר ישו, תנו לקיסר את אשר לקיסר, ולאלוהים את אשר לאלוהים. אז זאת אומרת שמה ששייך לקיסר, לא שייך לאלוהים. ואז יוצא שמי יעסוק בהנהגה פוליטית? דווקא הרשעים, אם אנחנו נשמע לדברי שמעיה. כלומר, אם אתה הגעת לרבנות, אז אתה אומר מה שאומר רבי חיים מוולוז'ין, תשנא את הרבנות שלך. כלומר, אתה חייב לקחת אחריות, כלומר, אתה תיקח רבנות, אבל אתה צריך לשנוא את כל הכבוד שיתנו לך בגלל זה. כלומר, כל אדם שיש לו משרה, הרי חייבים לכבד את בעל המשרה. והוא צריך לשנוא את הכבוד שנותנים לו, למרות שהוא תובע את הכבוד הזה. למשל, מלך, כן, למשל, המלך חייב לתבוע את אלבונו. מה, אפשר שיהיה מלך ולא יכבדו אותו? אז הוא לא יהיה מלך. לכן המלך חייב להקפיד על זה שיכבדו אותו. והוא צריך לשנוא את הכבוד הזה שנותנים לו. מובן? זה צריך להיות לתועבה בעיניו. כך אומר רבי חיים וולוז'ין. אבל הוא לא אמר, אל תתפוס רבנות, או אל תהיה ברבנות. כי הרי הוא לא נוצרי, יש מעיה. כן, מה אתה אומר?
אני חושב שאולי לשנוא את הרבנות במובן של לשנוא את זה שאתה כבר מצטרך להגיד לאנשים מה לעשות. כי ממש את הרבנות שלך.
כן, גם זה נכון. זאת אומרת, תשנא את זה שאתה בעמדה שבה אתה מחייב אחרים. במקום שהם יסמכו על עצמם. אבל לפעמים אין ברירה. אבל תשנא את זה. מובן? כלומר, זה משהו כפול. תתפוס עמדה ותשנא את העמדה שבה אתה נמצא. זה נורא מתסכל. זאת אומרת שפוליטיקה זה לא בשביל שיהיה לך כיף. ובכלל, כל תפקיד שאתה נושא, כל תפקיד של משרה, לא משנה על מה מדובר, כל תפקיד של משרה איננו לטובת בעל המשרה. זה דבר חשוב ללמוד. למשל, הגמרא במסכת ראש השנה אומרת שאדם שמתנשא על הציבור, מנהיג את הציבור, שלא לשם שמיים, אין לו חלק לעולם הבא. מסביר הרמב״ם, מי זה האנשים האלה שהגמרא מתכוונת עליהם? הוא אומר, זה מלכי הגויים כולם. כל הפוליטיקאים בעולם, הם בעצם רוצים את השלטון לטובת עצמם ולא לטובת הציבור. למרות ההצהרות הפוליטיות שאני אעשה את זה למען הציבור.
והפוליטיקאים הישראלים הם אחרים.
הפוליטיקאים היהודים הם עושים לשם שמיים. זה משנה מפורשת. כתוב, וכל העוסקים עם הציבור יהיו עוסקים לשם שמיים. נכון? והראיה שמנהיגי הציבור היהודי בחרו להנהיג יהודים. טוב.
אם הם היו יכולים, הם היו מנהיגים דויים.
אני לא יודע, הם מנהיגים יהודים. אז להנהיג יהודים צריך בשביל זה מסירות נפש שאין כמוה. ברור שזה לשם שמיים. כן. יש גם מסבירים על דרך צחות. אהב את המלאכה וסנה את הרבנות. אהב את המלאכה של רבנותך. כלומר, אדם עוסק ברבנות, הוא צריך לקחת את זה כמלאכה. שכמו שאדם לוקח ברצינות את מלאכתו, כך צריך לקחת ברצינות את רבנותו. תהנו את שררתו. ואל תתוודע לרשות. כלומר, אל תהיה אחד כזה שהרשות יודעת עליו יותר מדי.
גם לא מס הכנסה.
לא, זה מאוד הגיוני. לא, למס הכנסה, למה לא? צריך כאן להתוודע. אם אתה לא משלם מס הכנסה, אתה גזלן. זה משהו אחר, אסור לגזול. נכון? טוב.
אז מה אתה מנה? לא הבנתי. באיזה אופן? סתם שלא ידעו עליך.
מה זה?
שלא ידעו עליך, שלא הכירו אותך.
כלומר, יש טעות מצויה לחשוב שכדאי להיות ידוע בחוגים פוליטיים.
להיות מקורב לשלטון.
להיות מקורב לשלטון. חושבים שזה כדאי. מצד האמת זה לא כדאי. אל תתוודע לרשות. מה? כנראה שפה מדובר ברשות, כן, הרי מי זה היה בזמן שמעיה ששלט?
הורדוס.
הורדוס, נכון?
הוא היה וסל של הרומאים.
היה וסל של הרומאים, וגם לא היה הכי סימפטי. כן, אבל לא היה הכי סימפטי עם היהודים, נכון? עם אשתו בין היהודים. עם אשתו למשל.
עם הילדים שלו.
עם הילדים שלו. כן, לא היה הכי סימפטי. כן. טוב. מה קרה? טוב. אבטליון אומר, חכמים, היזהרו בדבריכם. שמה תחובו חובת גלות, ותגלו למקום מים הרעים. וישתו התלמידים הבאים אחריכם וימותו. ונמצא שם שמיים מתחלל. טוב, השפה פה היא שפה של קודים, כן? ברור. למה הוא מתכוון? כן? אתה תגלה למקום שבו המים הם רעים, ואז האנשים יבואו וישתו. מה זה הסיפור הזה? מה זה קודם כל חכמים יזהרו בדבריכם? מה הפירוש להיזהר?
ישקלו מי יש להם בקהל,
לפני שידברו? אולי. זה הפשט הרגיל של המילה זהירות. אבל יש גם מלשון, כן, מה אתה רוצה?
הוא אומר, אולי זה מדבר על הקהל היזהרו מהמשמעויות שאנשים לוקחים על דברים שלכם?
כן, ברור. כלומר, האדם אומר משהו, הוא לא יודע מה יעשו עם זה. זה למשל, ככה הנצרות התפשטה. כן, מה הנצרות עשתה? היא לקחה יסודות מתוך היהדות, יסודות פנימיים, שנלמדו, שנאמרו בראש גלה, בראש כל חוצות, לאוזניים ערלות. ולא שמנו לב למי אנחנו אומרים את הדברים האלה. אני אביא לכם דוגמה. בימי בית שני, הייתה לנו גאווה גדולה מאוד. ואמרנו לגויים, אתם יודעים מה? אנחנו בנים של הקדוש ברוך הוא. אנחנו הבן של ריבונו של עולם. הגויים שאמרו, יש לאלוהים בן. ברור?
נאמץ אותם.
כלומר, בסופו של דבר, חוסר הזהירות שהייתה לנו, גרמה לנו הרבה צרות בהמשך, נכון?
אבל אי אפשר להסתיר דברים כאלה.
אי אפשר להסתיר. זאת אומרת, פעם אחד הילדים שלי אמר לי, כשהילד קטן, אמר לי, תגיד, למה הגויים שונאים אותנו? אז אני אמרתי לו, כי אנחנו עם סגולה. אז הוא אמר, אם ככה, שגם הם יהיו עם סגולה, ואז הם לא ישנו אותנו. אז אמרתי לו, אבל אי אפשר להעביר את זה. סגולה זה סגולה. זה דבר, זה ביצירה. אז אמר לי, אז אם כך, בוא נסתיר מהם שאנחנו עם סגולה, ואז הם לא ישנו אותנו. כן, כל התוכניות של היהודים עברו לו בראש, כן? אז אני אמרתי לו, אבל זה לא יעזור, כי זה מקרין, בין שנרצה, בין שלא נרצה. כן? בסדר? אז מה הייתה השאלה הנוספת שלו? אני לא זוכר. אבל זה לא משנה. כן, אנחנו צריכים להיזהר איך אנחנו אומרים דברים שעבורנו הם מובנים מאליהם, ואנחנו לא מבינים איך הגויים תופסים אותם. כן, מה אתה אומר?
הסיפור שלך הזכיר לי קצת כמו עם הסיפור עם יוסף, שהוא רק יכול החצין את
את החלומות
את
שלו.
את הגדלות שלו.
כן.
ומהקינה שלו בעצם הביא על עצמו את
את כל הפש.
את הקינה של האחים.
נכון, הוא צריך לשתוק.
וכאילו להקטין את עצמו.
נכון.
אם הוא היה מקטין את עצמו, היה יכול לחלוק איתם בעצם את
נכון, נכון,
אז
בדיוק.
אז איפה זה בא לידי ביטוי יכול עם יהודים? שכל,
כאילו,
יש את
הטענה
שיהודים טוענים שהם עם נבחר,
וזאת האמת. איזושהי קינה,
או
איזושהי... כן, אנחנו צריכים לדעת איך לומר את זה. אי אפשר להסתיר את זה, זאת האמת.
כן,
להשפט
מקדש,
מעלים
קורבנות.
אבל אם זאת האמת, לא חייב להגיד את זה.
אבל אם זאת האמת, זה יורגש ממילא.
אז על אחת טענה כמה, לא צריך להגיד את זה. אז... בסופו של דבר, הרבה אנשים טוענים את זה...
אבל לא משנה, אז המציאות תביא את השנאה, אז מה אתה עושה? המציאות תביא לשנאה. אז מה עושים? אבל בכל זאת אי אפשר לא לדבר, הרי בני אדם הם מדברנים. אז התשובה היא שצריך להבין את המילה היזהרו אחרת מאיך שהסברתם. היזהרו זה מלשון זוהר. כמו שכתוב בספר תהילים. גם עבדך נזהר בהם. שהוא מקבל זוהר מהם. כן? כלומר שמדובר על פיקודי השם. שאדם מקבל זוהר. מה?
גם ייזהרו בפני עניים.
ייזהרו בפני עניים, כן. אז מה שאומר כאן, חכמים ייזהרו בדבריכם. כלומר, צריך שתשימו את הזוהר בתוך דבריכם. ומכאן, היסוד הכתוב גם בספר הזוהר, שעל ידי ספר הזוהר יצאו ישראל מן הגלות. מה הפירוש על ידי שספר הזוהר יצאו מן הגלות? כי מה הזוהר מלמד? להרחיב את המושגים, להוציא אותם מקטנותם. הרי כל זמן שאתה מסתפק במושגים קטנים, אז אתה יכול להישאר בגלות. הגלות מתאימה לך, כי הקטנות, כי הגלות מקטינה את הראש ממילא. אבל אם אתה רוצה לצאת מן הגלות, אתה צריך קודם כל לשים את הזוהר בתוך דבריך. לכן זה מה שנאמר כאן, חכמים ייזהרו בדבריכם, שמה תחובו? חובת גלות. כדי לצאת מן הגלות, צריך זוהר. מובן? מה זה זוהר? זה לא מכונים למיסטיקה למיניהם. זה לא מזהיר את הנפש. זה עושה אותם...
זה אור חזק מאוד.
יפה. הזוהר זה אור חזק מאוד. זאת אומרת, זה הרחבת מושגי הנפש. תפיסות יותר רחבות. ולא מיסטיקה. בדווקא. מובן מה שאני אומר? אז זה מה שאומר כאן. חכם, כן? בבקשה.
זה גם יכול להתפרש שאפל, כי אמרנו שזוהר זה הקרנה. אם אתם הולכים להקרין את החוכמה הזאת, אתם עלולים לקבל גלות, כי הגויים יקנו בכם, ואז הם יתנשו בכם.
אלא אם כן, הדברים שלנו יזהירו את האנשים. כלומר, יהיו מלאי זוהר, ואז הם ירצו להידבק בנו. נכון? אני חושב שזה ככה זה לקרוא, כן. במיוחד שהזוהר אומר שעל ידי הזוהר יצאו מן הגלות. נכון?
הזוהר,
מי שאל? האם הזוהר כבר היה? כן, ספר הזוהר לא היה. אבל הזוהר כבר היה. כן, ברור.
אז למה אם לא עושים את זה, אז חווים חובת גלות?
כי ברגע שאתה רוצה ראש קטן, אז מתאימה לך מציאות קטנה. הרי מי זה הקדוש ברוך הוא בזמן הגלות? זה נשיא המועצה הדתית של הקוסמוס. במה אלוהים מתעניין בזמן הגלות? הוא מתעניין בשולחן שלך, במקווה שלך, באטליז, בבית הכנסת, בבית המדרש ובבית הקברות. זה התחום שמעניין את אלוהים. אתה לא צריך יותר מזה. ברגע שאתה החלטת שיש תחומים יותר רחבים שמעניינים את אלוהים, למשל העולם, אז אתה גם יוצא מן הגלות. מתאימה לך כבר מדינה. אלוהי המדינה הוא מתעניין כבר בשאלות של צבא, של צדק חברתי, של חקלאות, של כלכלה, של מוסדות חינוך, של אומנות. כל זה מעניין את אלוהי המדינה. אז כלומר, שמת זוהר בתוך דבריך. כן, מובן? טוב. אז מה שאומר כאן, חכמים יזהרו בדבריכם, שמה תחובו חובת גלות, ותגלו למקום מים הרעים. מה זה מים רעים? מה זה מים? אין מים אלא תורה. כלומר, ברגע שהחיים הם ללא זוהר, אז התורה מקבלת צורה רעה. וברגע שהתורה מקבלת צורה רעה, נוצרות כתות וסטיות מן היהדות. נכון? זה מה שנאמר. מים רעים, וישתו התלמידים הבאים אחריכם, וימותו, ונמצא שם שמיים מתחלל. שזה תיאור מדויק של מה שקרה בסוף ימים בית שני, מתפשטותה של הנצרות, והמינויות למיניהן. בסדר? טוב. אפשר להמשיך? כן. הלל ושמי קיבלו מהם. הלל אומר, הווה מתלמידיו של אהרון, אוהב שלום ורודף שלום, אוהב את הבריות ומקרבן לתורה. טוב, פה יש הרבה הרבה מה להבין. מה זה להיות מתלמידיו של אהרון? זה לא ביטוי רגיל. לכאורה צריך להיות מתלמידיו של
משה.
אז מה ההבדל בין תלמידי אהרון לבין תלמידי משה? ובכלל, נשאלת השאלה, למה יש שני מוסרים לתורה? משה ואהרון מוסרים את התורה, נכון? לכאורה היה מספיק שאו משה בלבד, או אהרון בלבד. כתוב, משכין שלום, וזאת מניין לך?
שפעם דיברו על זה, אולי אפילו בשיעורים שלך.
שמה, מה הזכירו? איפה ראית בתורה שאהרון משכין שלום?
בעגל.
בעגל, כן, הוא עושה שלום מאוד נחמד, ודווקא ממנו הלל רוצה ללמוד לעשות עגל? הרי זה כתוב שהוא עושה שלום בין האנשים. זה כתוב במשנה, זה נכון, ויש לזה גם רמז בספר מלאכי. להיות בריתי עם לוי, בשלום ובמישור הלך, ורבי משיב מאבון. זה כתוב לגבי לוי, ואז מבינים שזה בעצם רמז לאהרון, אבל זה רמז רחוק. אז אני עוד לא הבנתי בדיוק מה זה אהרון, מאיפה לקחו שהוא אוהב שלום ורודף שלום, ומה זה להיות מתלמידיו של אהרון. יש בכלל שאלה למה התורה נמסרת על ידי שניים, כן? גם משה וגם אהרון. שאלה, מה התשובה? הרי כתוב, וידבר השם אל משה ואל אהרון בארץ מצרים למור, החודש הזה לכם ראש חודשים, ראשון הוא לכם לחודשי השנה, דברו אל כל עדת בני ישראל. אז רש"י שואל על המילה דברו, וכי אהרון מדבר, והלא כבר נאמר אתה תדבר, אלא חולקים כבוד זה לזה. אהרון שואל את משה מה שמעת, ומשה שואל את אהרון מה שמעת. ותורה יוצאת מבין שניהם. מאוד מעניין. יוצא שהתורה, שאנחנו לומדים, איננה התורה של משה, וגם לא התורה של אהרון, אלא מיקס. קו האמצע בין משה לבין אהרון. אז בואו ננסה להבין איך הייתה נראית התורה אם הייתה רק תורת משה. ואיך הייתה נראית התורה אם הייתה רק תורת אהרון. מה למדת פה? מה לימדתי פה?
בעולם של משה הוא מייצג את מידת הנצח, ובעולם שלו אין אפשרות בכלל לחטא. זה עולם שהוא אידיאלי נקי מחטא, והכל זה מוחלט.
נו.
אז אין מקום גם לפשרות.
נכון.
יכול להיות שלעתיד לבוא זה אפשרי. אהרון הוא קצת יותר פרגמטי, שם להרים את הדרות, גם כל הלבוש שלו, הוא יודע, יש אפשרות לחטא. יודע שזה קיים, ולכן גם ההתנהגות שלו בחטא
העגל
היא באה
במקום הזה. יפה. אז שמעתם מה שהיא אמרה? מה, לא? כל מה שאמרה איילה זה נכון. עכשיו אני אסביר למה היא התכוונה. משה הוא אדם שלא אוסף אשלות. אין טעות אצל משה. ולכן אומר התלמוד שמשה היה אומר ייקוב הדין את ההר. מאיפה זה בא הביטוי הזה ייקוב הדין את ההר? מדובר שם על שתי עגלות שהיו עולות במעלה בית חורון. הרי לפי ההלכה, ברגע שיש שתי עגלות במקום צר, העגלה מלאה היא זו שעוברת ראשונה. העגלה הריקה מפנה את המקום כדי שהעגלה המלאה תעלה, תעבור. או אם יש שתי עגלות מלאות, אבל אחת בדרך עלייה והשנייה בדרך ירידה. זו שיורדת עוברת ראשונה, אחר כך באה זו שעולה. אבל מה קורה אם זה שתי עגלות מלאות, והן שתיהן במעלה בית חורון?
ואחת משיגה את השנייה?
לא, אחת עולה מכאן ואחת עולה משם, ולמעלה יש מקום לעגלה אחת. מה עושים? אז הגמרא אומרת שאהרון, אם היו שואלים אותו שאלה כזאת, היה אומר, יעשו פשרה. ומשה היה אומר, ייקוב הדין את ההר. מה זה ייקוב הדין את ההר?
צריך לעשות
מנהרה. שתעשה מנהרה. כלומר, הדין יכריח שבסוף תהיה מנהרה, כי אף אחד לא צריך לוותר פה.
אבל יש פתרון
שלישי. אז הדין ייקוב את ההר, יעשה מנהרה.
יש עוד פתרון.
כן? מה? זה הביטוי.
הם נפגשים למעלה, מעבירים את הסחורה מאחת לשני, מחליפים את הסחורות, וכל אחד יורד חזרה לצד שלו.
זה באמת רעיון יפה. רעיון יפה. כן, אני מקבל. עכשיו, זה מזכיר לי קוביה הונגרית. עכשיו, מה זה אומר? שתורת משה מניחה שהאדם הוא אדם מושלם, שלא חסר אצלו שום דבר, ולכן אנחנו מצפים מן האדם דבקות אלוהית ישירה ללא מתווכים. ולכן גם משה היה נכנס אל המקדש, אל המשכן, ישירות, בלי מתווכים, בלי לעבור דרך הכהנים ובלי בגדי כהונה. עד כאן מובן? אהרון לעומת זה מניח שלאדם יש חולשות. ומאחר ויש לאדם חולשות, צריך לעזור לו לתקן את טעויותיו ולחפר על חטאיו, ולכן אהרון מופקד על כל עבודת הקורבנות של הכפרה, על מנת לתקן את טעויות האדם. עכשיו נתאר לעצמנו שהייתה לנו רק תורת אהרון בלבד, בלי תורת משה. מה זה היה אומר? זה היה אומר שכל הקשר בין האדם לבין הבורא בנוי על הצורך של כפרת החטאים. אתם מכירים דת כזאת שבנויה על היהדות, שרואה את כל הקשר עם האלוהות דרך הצורך של הכפרה?
הנצרות.
כלומר, אם הייתה לנו רק תורת אהרון, היינו מגיעים ישירות אל הנצרות. ומה אומרת תורת משה? תורת משה אומרת, אנחנו מניחים מלכתחילה שאתה לא חוטא. מלכתחילה אתה בסדר. אנחנו מצפים ממך. אם חטאת, יש תורת אהרון בתור פלסטר. אבל זה לא מתחיל מתורת אהרון, זה מתחיל מתורת משה. בסדר? כי אם לא כן, היינו עושים מתורת משה פלסטר. ולכן צריך קודם כל להיות אופטימי. כלומר, תורת משה היא אופטימית. אתה בסדר, אין בעיות אצלך. אם יש בכל זאת, נטפל בך. בסדר? וזה לכן מאוד חשוב שתהיה תורת משה כהנחת יסוד. עכשיו, כל זמן שמשה ואהרון נמצאים ביחד, אין שום בעיה. מה קורה כשמשה בראש ההר ואהרון למטה? אז עושים את העגל. פונים לאהרון, אומרים לו, אהרון, אתה יכול בבקשה לעשות עגל? מה עונה להם אהרון? אתם מבקשים כל כך יפה, בסדר. מה הסברה של אהרון? שצריך לעשות את החטא יחד עם החוטא, כדי להעלות אותו משם.
איך זה מעלה אותו משם?
כי יורדים איתו על המדרגה שלו, לאט לאט מעלים אותו, כמו בן המלך שחשב שהוא אינדיק. שגם כן, אז בן המלך, איך ריפאו את בן המלך שחשב שהוא אינדיק?
התנהגו כמוהו.
כן, התנהגו כמוהו, נכון? ואז הוא יצא מזה. אתה זוכר את זה? כן, עם התרנגול הודו, נכון?
תרנגול הודו? כן.
אז מה חשבת שזה אינדיק?
אני זוכר
שסיפרת
משהו שבן מלך ובן משרתת התחלפו ביניהם.
אבל זה לא הסיפור. זה בן המלך שעשה את עצמו אינדיק. אינדיק זה תרנגול הודו.
אינדיק זה כזה חץ שזורקים.
אינדיק זה תרנגול הודו, ביידיש. מה, אתה לא מדבר יידיש?
לא.
מה, אתה לא יהודי? רוס גזוקט.
אני יודע שפשטומטן פיש זה דג מסריח.
זה הכל, זה מה שאתה יודע? לא, אז זה כבר משהו, זה קשר ליהדות. בסדר? אז... מה?
אז זה קצת כאילו כמו שם טעות.
רק, נכון, 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 בדיוק. אז מה זה בן המלך שחשב שהוא תרנגול הודו? אז הביאו רופא שעשה את עצמו גם כן תרנגול הודו, התיידד איתו, ואז הרים אותו ממצבו. אז זה בדיוק מה שעושה אהרון. אהרון עושה את החטא יחד עם החוטא כדי להעלות אותו משם. ולכן כשמשה בא וצועק על אהרון ואומר, מה עשה לך העם הזה כי הבאת עליו חטא הגדולה? מה עונה לו אהרון? אל ייחר לאדוני. הוא אומר, למה אתה כועס? למה אתה מתעצבן? הרי סך הכל מה הם עשו? הם ביקשו ממני לעשות להם עגל, אז עשיתי, אז מה הבעיה? כלומר, אהרון איננו מבין בכלל למה למשה זה חורה. כי הרי לאהרון יש שיטה פדגוגית משלו. עכשיו, ההלכה כמשה או כאהרון?
כמשה.
אז יש פה שתי תשובות שהוצאו בקהל. יש מי שאומר שההלכה כמשה, יש מי שאומר שההלכה כאהרון. התשובה היא שהלכה כמשה וכאהרון בהוראת שעה. בהוראת שעה. הנביאים הם שומרים לעצמם את הזכות לעבור על דברי תורת משה לשעה. הקלאסיקה זה אליהו הנביא שבונה מזבח בהר הכרמל כדי להוריד אש מן השמיים, כדי להחריש את נביאי הבעל. למרות שמי שמקריב קורבן מחוץ לבית המקדש חייב קראת. אז איך אליהו הנביא עושה דבר כזה? הוראת שעה. זאת אומרת, מותר לנביאים להתנהג כאהרון בתור הוראת שעה. אבל מה קורה כשכבר אין נביאים?
לרב גם מותר...
אז שואלים את הנביא האחרון. מי היה הנביא האחרון?
מלאכי.
מלאכי. לפני שהסתיימו שידורי הנבואה, הדבר האחרון שאמר מלאכי היה. מהם הפסוקים האחרונים בספר מלאכי? זכרו תורת משה עבדי, אשר ציוויתי אותו על כל ישראל חוקים ומשפטים. אשר ציוויתי אותו בחורב על כל ישראל חוקים ומשפטים. אז מה מתכוון הנביא כשאומר זכרו תורת משה? מה הוא בא לשלול? את תורת הארון. כלומר, אין נביאים, אל תנסו. אבל אז יש בעיה. אם אי אפשר להתנהג על פי תורת הארון כדי לקרב את הרחוק, אז כשתבוא מידת הדין, לא נוכל לקרב את הרחוק. לכן מיד אומר הנביא, הנה, אנוכי שולח לכם את אליה הנביא, כלומר, תתחדש הנבואה, לפני בו יום השם הגדול והנורא, והשיב לבבות על בנים ולב בנים על אבותם, פן אבוא והיקיתי את הארץ חרם. כלומר, הנבואה תתחדש מספיק בזמן, כדי שכל האבות והבנים יבינו אחד את השני, עוד לפני שתשוב מידת הדין לשפוט. יוצא לפי זה, שמה אנחנו עושים מאז שפסקה הנבואה? אנחנו כתלמידיו של אהרון, זה מה שאומר הלל לעשות, הווה מתלמידיו של אהרון, אבל לאיזה עניין? לא לכל דבר, אלא לעניין אוהב שלום ורודף שלום, אוהב את הבריות. ומקרבן, למה? לתורת משה. ומקרבן לתורת משה ולא לתורת אהרון. כלומר, אתה תשתמש במידות של אהרון כדי לקרב לתורת משה. עכשיו נשאלת השאלה, מה זה אוהב את הבריות ומקרבן לתורה? הרב צבי יהודה קוק היה מדגיש על זה, שלא כתוב כאן, אוהב את הבריות על מנת לקרבן לתורה. כלומר, אז יוצא שהאהבה היא רק סוג של אסטרטגיה, זה סוג של צביעות. כי אם אני אומר שאני אוהב את הבריות על מנת לקרבן לתורה, זה בעצם אומר שאני שונא אותך, אני אוהב אותך כי אתה פוטנציאלית עשוי להתקרב לתורה. יוצא שאם אני אהבתי אותך, אבל לא התקרבת לתורה, בזבזתי את האנרגיה שלי. היה חבל, כי אתה בעצם סנו. נכון? אבל זה לא מה שכתוב. הלל אומר, אוהב את הבריות. למה? כי הן בריות. הן בריות של הקדוש ברוך הוא. לכן מצד זה הן ראויות לאהבה. ואם אתה אוהב, איך לא תיתן לו תוכן חיובי? תקרב אותו לתורה. הוא אוהב את הבריות בגלל שהן בריות. ומתוך כך גם הוא מקרבן לתורה. בסדר? ולכן גם כשרוצים להקים למשל ישיבה ביישוב, מה עושים? איך בונים את הישיבה? מחברים כמה קרוונים, שנאמר הוא מקרוון לתורה. כן? מה בקשה? מה? כן. אז זה הפוך מה שאני אמרתי.
נכון.
אז אני לא יכול לקבל את זה.
למה?
זה הסותר מה שאני אמרתי.
איך אתה מסביר את זה שהוא אמר זכרו ולא תעשו את תורת
משה? כי גם תורת משה, ברגע שפוסקת הנבואה, זה כבר לא תורת משה המקורית. לפי מה שלמדנו. כן, הוא מסרה. הוא מסרו על אנשי כנסת גדולה. זה כבר יש אובדן בדרך. כן. מה אתה אומר?
בריאות זה כולל גם
משנה יהודה? לכאורה כן. בריאות זה כל מי שנברא. אז אם כן, צריך לקרב את כל הבריות לתורה. כן? זה, בשביל זה צריך להקים ארגון בינלאומי שיקרב גויים לתורת משה. נכון? אני מציע לתת לו שם. ברית עולם, למשל. כן? זה שם יפה, נכון? נאמר על הקשת אצל נוח, וראיתיה לברית עולם. זה יכול להיות רעיון טוב, נכון? כן.
מה? בדורות שלפני המבול היו כמה צדיקים, אבל שלא הצליחו להציל את האנושות, כי הם היו יותר צדיקים לעצמם ולא,
נכון, נו.
ולא התקרבו, לא ירדו לרמה,
נכון,
של
הנצל. כלומר, לא נהגו כתלמידיו של אהרון. כן. יפה.
זה מהרב אשכנזי.
עליו השלום. כן, בבקשה, דבר.
תורת אהרון לא מופיע במסירה.
דיברנו על זה. דיברנו על זה כשלמדנו את המשנה הזאת, שיש מחלוקת בין מסכת אבות למסכת עירובין בזה, נכון?
עירובין זה תורת
אהרון? לפי מה שהסברנו, כן, אתה לא זוכר את השיעור הזה? כן, בבקשה. נו, דבר.
יש לי לגבי מבנה של הספר, מי שמדבר פה בספר זה גדולי האומה.
נכון.
והם מדברים על תורת מוסה שזה חלק חשוב מהתורה.
נו.
אז משום מה הם מקבלים מיקרופון רק לענייה אחת.
נכון. אני אגיד לך משהו ששמעתי פעם ממרצה לפילוסופיה, שאמרה, זה ביטוי מאוד יפה, היא אמרה, מי שכל הזמן אומר אותו דבר, זה סימן שיש לו מה לומר. נכון? אז אם אתה מסכם את כל תורתו של הלל, זה מה שהוא אומר. כי יש ביטוי כזה, הוא היה אומר. אחד המפרשים הסביר מה זה הוא היה אומר, הוא היה מה שהוא אומר. אבל הוא אמר דבר אחד בלבד. הבנתי, אבל בסופו של דבר, כל אותם האנשים שכתבו ספר שלם או כתבו ספרים שלמים, הם אמרו דבר אחד. ואם אנחנו נכתוב עוד מסכת אבות לעתיד לבוא, אנחנו נגיד על רמח"ל, הוא היה אומר, ונגיד רק משפט אחד שלו, שמסכם את כל מה שהוא אמר. כן, בבקשה. האם צריך מה?
תיווך או לא תיווך מול הלב של משה.
נכון.
כן. אז מה, אז ביניהם יוצא מה? זאת אומרת שלא צריך, אבל אם צריך או...
משהו כזה, נכון. צריך ולא צריך.
ואם הוראת שעה שצריך, אבל באמת לא צריך.
או הפוך. שבדרך כלל צריך, והוראת שעה שלא צריך.
כן. אבל לא, שלא צריך זה משה אבל.
נכון. אבל כיוון שמעטים הם כמשה, אז זה הופך את המציאות של משה לדבר נדיר. הדומה להוראת שעה. טוב, להתראות, שלום.